יום שלישי, פרשת חוקה. גם היום, כדרכנו רבותיי, הפותח של כל יום קדוש ומלא בתכנים מעניינים, סיפורים, הלכות, המוסר היומי, חפץ חיים יומי. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי, סיפור שסיפר גאון הצדיק רבי ישראל גרוסמן, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שלמד בישיבה של מור דר יהודי ישראל, הגאון הצדיק רבי ישראל צבי דושינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא היה ראש ישיבה ששימש דוגמה לאהבת תורה בשיעורים הארוכים והמופלאים שלו, בהרבצת תורה שלא ידע גבולות. הוא מספר שהשיעורים התקיימו אפילו בהרבה שבתות וימים טובים, וכמובן בתקופות הקשות של המלחמות שהתנהלו באותם ימים בין אנשי המחתרות, חיילי הצבא הבריטי. הוא מספר סיפור שהיה עד לו, סיפור שקרה באמצע השיעור. הקשה איזו קושיה מסוימת, והוא דפדף לאמר שור, והוא מעיין שם, פתאום היה בחלל בית מדרש כמובן דממה, התלמידים נזהרים לא להפריע לו כשהוא מעיין שם, ואז נשמע פיצוץ שמרד את כל הבניין, כל התלמידים ברחו, נתקפו בבעלה, ברחו מהבית מדרש, כל עוד נשמתם בם. הבית מדרש נהיה הפוך כולו מהכיסאות והסטנדרים שהתגלגלו. הוא אומר, נשארו בבית מדרש שתי אנשים, ראש הישיבה המעריץ, שהיה שקוע בדברי המערשו, מה שהרגישו עליו וראו עליו שהוא מנותק, כל מה שקורה. וגם אני אומר, הרב גרוסמן, נשארתי על המקום כדי לא להשאיר את המעריב דושינסקי לבד. כך עוברים כמה דקות, הראש הישיבה מרים את הראש, רוצה להמשיך בשיעור, הוא נדם לראות, הוא נבהל, שהבית מדרש שרק ריק מתלמידים. ואז הוא רואה אותי, שואל אותי לאיפה נעלמו כולם. שאלתי אותו בתמיה, הרבי לא שמע כלום, כל הבניין רעד, כמו לולב. איך ייתכן שהרבי לא שמע? סיפרתי לו מה שקרה. טוב, אז הוא ענה שבאמת הוא לא שמע כלום. הוא סיפר שהוא שמע מרבו של אחסם סויסר, גם היה כזה סיפור כאין זה, שבאמצע השיעור הוא שם לב שפתאום התלמידים מנענעים את השפתיים, ממלמלים משהו. אז הוא שאל אותה, מה קרה? אז הם אמרו לו, היה הקול של חזק של רם, ותחו ברכת שיקח וגבורות סמל לאילום. אמרה למחסר סויפר, אם אפשר להרגיש באמצע הלימוד את הקול הרע של הרם, חסר בה בסטר והשקיזה של התורה. וידע ברעום בלויקים ובמוישה. רבוב העמוד היא מובה, על הגאון הצדיק רב לייב גלויברמן, היהודי משכמו ומעלה, הוא עוד זכה להסתופף בצילו של הרב קודש רב ישראל מסטולין. סוף ימיו, בערוב ימיו, הרופאים קבעו שיש לו סכנה בריאותית, והוא צריכים לעשות לו ניתוח, השם מאחל לקרות לו את הרגל. טוב, הוא נכנסים לניתוח, באמצע הניתוח, אחרי שכבר הורידו את הרגל, אז יצא אחד הרופאים. אמר לבני המשפחה שהייתה כאן טעות, בכלל לא היו צריכים לקרוא את הרגל, אבל את הנעשה אין להשיב. טוב, אחרי זה שהוא הקיץ, רבלייב, אז ניסו להסתיר ממנו את זה כמובן, את העובדה שלא היו צריכים להוריד לו את הרגל, אבל אחד מהבני משפחה בטעות הצליח לפלוט את זה. שאחד הרופאים הודע שהטעות, בטעות הוא פלט את זה. ועל פי הרפואה היה אפשר למנוע את אותה קריטה. נזדעק רב לייב ואמר, תוך כדי שהוא מראה על אוזניים שלו, אוזניים כאלו, אוזניים שלי שמעו מפי מורי ורבי, שאם הייתי עושה ככה וככה, היה נמנע מאיתי דבר פלוני. זה אפיקורסות גמורה. הוא לא מאמין שהכל משמיים. הוא אמר לו, בסברי הרפואה שלהם יכולים לכתוב שרגל כן זו לא צריכה קריטה. אבל הרגל שלי בוודאי הייתה צריכה קריטה, והראיה, הכרתו אותה. הרי שכך ציבה, בואי ראה, ישמוך. תקלות, תקלות על מעשה. קניין חוכמה מסילת ישורים. כתוב בפרק ה, כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתמת אצל האדם. חובת העבודה והזהירות בה, תרפא ממנה, או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילגעו עליו חבריו. יש פה סיפור שבימי השיבה של הגאון צדיק רמות חרימר, זכר צדיק לברכה, המנהל הרוחני של ישיבת שיבים, מחרתה של הרב אליושיב, אז סיפר הבן שלו, הגאון רבי בנימין רימר, נעשה מופלא, יש בו לקח מוסרי גדול מאוד, שלפני עשרות שנים, אז רב מורדכי אמר בשיחה בישיבה, שאסור ליהודי להתבייש לפני המליג עם הלוב, תוך הדברים הוא הדגיש שגם אצל בחור ישיבה שייך את ההלכה הזאת של ואל יבוש. הוא נתן דוגמה שיש מקרים שבחור שוכח ילב יום, הוא צריך לחזור על 18, אבל יש בחורים שמתביישים לעשות את זה אולי, כי הם מראים שהם לא גיבנו בתפילה, ולכן אומר להם המשגיח, תדעו לכם, אסור להתבייש לפני המליגים, צריכים לחזור לתפילה. כשהוא גמר את השיחה, אז יצא אחד הבחורים מהיכל הישיבה, והוא חשב בלב שהדברים הם פשוטים, לא צריך להגיד שיחה מיוחדת, לחזור על 18. עברו למעלה מ-30 שנה מאותו שיחה מוסרית, ואותו בחור נהפך לאחד מראשי הישיבות החשובות באמריקה. וכשנערך חסד בראש חודש כיסלב, תש"ס סמך, הגאון הצדיק רב נתן וורטפויגל, שהיה מנהל הרוחני של ישיבת לייקווד, אז נקרא אותו ראש ישיבה אחר כבוד להספיד אותו. וכיוון שהישיבה הייתה ממוקמת רחוק מלייקווד, אז הוא התכונן להגיע בהספד לטיסה. ולפני הזמן של הטיסה, אז צרפו הרבה מבני הישיבה לאותו טיסה, התפעלו מנחה, שאלו מנחה בישיבה, כשהרכב היה כבר אמור להוביל אותו לשדה התעופה, ועמד מוכן, אז הראש ישיבה גילה שהוא שכח להגיד אל לב עובר. ואז הוא נזכר בשיחה ההיא של המשגיח, והוא ראה עד כמה צדקו, שעכשיו הוא צריך להתבזות לפני ציבור גדול שממתין לו, כדי להגיע לטיסה בנמל התעופה. ויראו שהוא עומד שוב פה מספר 18. אז כתלמיד של הגאון רב מרדכי חמר הוא לא עשה חשבונות ונעמד התפלל. ויתרה מזאת, הוא סיפר אחרי זה לכל הנוכחים דברים כאב היוסם, תוך כדי שהוא חוזר לדברים של המשגיח. את המייסה הזה סיפר הרב זילברשטיין, כמובן בספר טוב חויביו, והוא הוסיף, לכאורה, מדוע זה קרה לו, למה הוא נאלץ להתפלל עוד פעם בהיכל הישיבה? אני יכול התחל להתפעל במונית, בדרך איזה תעופה, לעצור באיזה מקום. מי אמרו לי לבזות עצור בעיני התלמידים? אז הוא אומר שהוא שאל את הגיס שלו, רב חיים קניצקי, שאמר לי, שוודאי הוא עשה טוב שהוא ביש את עצמו, והוא הייתה הרעה מהגמור בסויטו, שאומרת שכדאי, כדאי וכדאי לאדם שביש את עצמו, כדי שבכך שתקפה הרחת שלו. אנחנו ממשיכים עם הדור פנימי הפרשה, דרך המלך נלך לונת יום מנוסמואל. באבולס הגרשוני מובא סיפור על המוספחיים זונפלד, שהיה נהג לרקוד בשמחת תורה עם מאות ילדים. אחד מהילדים שזכו לרקוד איתו בהקפות של הילדים, היה ילד בשם אברום ברגמן, שהוא סיפר בסוף ימיו את המייסה הבא. הוא אומר, שנה אחת, אחרי שרב ספחיים סיים להגיד את האין כלוקנו, אז ניגש אליו אותו אחד שהיה ילד, עברי מעלה. הוא רוצה לשאול אותו שאלה על הסידור, למה אומרים קודם אין כלוקנו, אין כדוננו, ואחרי זה שואלים מי כלוקנו, מי כדוננו. צריך להיות הפוך, מי כלוקנו, באמצע, נו, אין כלוקנו. אז רב ספחיים חייך ואמר לו, אני אמשול לך משל נחמד, אתה מכיר את מרת צדקיה או שאלת שער שכם? טוב. הילד דינן בראש, והרב המשיך ברחבי העולם, ודאי ידוע לך, יש עוד מערות, יש מערות קצרות, יש ארוכות, מערות ענקיות. ברור שהאור של השמש לא יכול לחדור לתוך המערות עד הסוף, ולכן יש שם תמיד חשיכה מוחלטת. נו, מה יעשה בן אדם שרוצה ללכת במערה ולצאת אחרי זה? איך הוא ידע את הדרך חזרה? אמר רב, אדם פיקח, אז עושה סימנים, כאן יש שמן גדולה, פה יש עמוד בקרקע, וכולי וכולי, ורק כשהוא רוצה לצאת, הוא ידע לפי הסימנים. אבל שוטה לעומת זאת, לא חושב על העתיד, לא חושב איך הוא יצא, נכנס במהירות, לא שם לב, ואז סביר להניח שהוא ייתה. חזוק עליו שיאבד את שביל דרך המלך. וקרקרה, כבר קרה שאנשים שלא קראו סימנים, יבואו דרכם, מתו ברעב במערות, השם ישמור. אז יוצא אמר רבי יוסף חיים, שהסימנים שאדם קובע בדרך, הם הביטחונות שבידי אדם ששומרים עליו שיוכל לחזור בדרך הסלולה והישרה, ולא הייתה חלילה בדרך. גם עלינו, אמר לו הרבי יוסף חיים לילד, אנחנו צריכים לעשות סימנים שלא ניטב דרכי החיים, שלא נאבד את הדרך הסלולה מדור דור. ולכן, קודם אנחנו מכריזים אין כלוקנו, זה סימן אחד, אחרי זה נקדוננו. סימן שני, עכשיו, אחרי שסיימנו, נקבע את הסימנים, אפשר לצאת לדרך, לשאול מי כלוקנו, מי כלוננו. שאלה כאלה, אמרו יוסף חיים, הם בדרך כלל מסוכנות, אבל אחרי שנתנו סימנים, אנחנו לא צריכים לחשוש, אנחנו בדרך הנכונה, דרך המלך. וממשיך אותו ילד ומספר, שרבי יוסף חיים אומר לו, אני רואה שבעוד כמה זמן אתה צריך לעזוב את ירושלים, לא תהיה פה הרבה שנים, ככה הוא אומר לו. ובשנים האלה אל תשכח להציב לך סימנים. אלא הסימנים האלו, הם ישמרו עליך, בכל מקום שתפנה, כדי שלא תצטרך חלילה מהדרך. אל תשכח. ככה סיים רבי יוסף חיים, ותוך כדי שהנחה גדולה יוצאת לו מהלב, לפני שהוא חזר לרקוד. ממשיך אותו קשיש, שהיה בזמנו ילד, שדיבר אותו הילד, המשיך הקשיש אברהם ברגמן ואומר, התגלגלתי 40 שנה באירופה, כל שנות הזעם, הנאצים, המלחמה, מראות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, חרוטים עמוק עמוק על הבשר שלי. הרבה פעמים עמדתי בפני יוש מוחלט, לא אוכלתי לסבול עוד, והייתי חושב שאולך טוב לי מותי מחיי, אבל אז נזכרתי בה. דמותו של יוסף חיים, עשה לך סימנים. וככה זה נתן לי את הכוח, שבזכות זה השם זכה אותי וחזרתי לארץ ישראל, בזכות אותם סימנים יצאתי מהמערה, האפלה של החושך, הצרות והאיסורים. זה מה שהחזיק אותי ולא עזב אותי לעולם. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, השוט היומי. שאלה, אדם שיש לו גמח תרופות, והוא שואל, שאנשים רבים מחזירים לו יותר ממה שהם לבוא, למשל לגבו בקבוק של 200, מחזירים 250 מיליליטר, או סוג תרופה מעולה יותר, לפעמים הם מביאים גם על תרופות נוספות שהם לא צריכים, איך ניצלים מריבית? אבל התשובה, שכיוון שזה מצוי, שאנשים מחזירים יותר, או כהכרת הטוב לגמח, או משום שבית מרקחת היה סוג מעולה יותר, וזה מה שהרוקח נתן להם, אז לכן צריך לעשות תקנון, שכל מי שמוסיף יותר ממה שהוא לקח, אז התוספת תהיה בחזקת פיקדון לגמח. תהיה בחזקת פיקדון לגמח. ושהוא ילווה אותו לאנשים לזכותו של הבעלים, ואם לא ידרשו את זה עד לתאריך מסוים, זה יהיה תרומה. אז מה יוצא? שהסיבה שהוא לא דורש את הפיקדון, זה לא מחמת ההלוואה, אלא כי אם אין תלם כביל לצורך. ולתאר את הרבים רבותיי, אפשר להציג כזה תקנון בטלפון 08-97-91-445. נגיד עוד פעם, 08-97-91-445, אפשר להשאיר הודעה קולית עם מספר פאק שישלח עליו התקנון. בברכת כל המחלו, שעשיתי במצרים, לא עושים עליך, חול גדולה. אנחנו מגיעים לדפרים בהלוכה, פריסת וילון, היום אנחנו לומדים את סימן שינטת ובסי פיוד, פריסת וילון על ידי משיכה בחוטים שמחוברים אליו, או פריסה של עירה שמחוברת לקילה, באיזה מחיצה מותר לעשות את זה ובאיזה אסור. אז אתם יודעים כבר שבשלוחות הנוספות תוכלו לשמוע כמגידי שיעורים השונים, שימסרו בין יתר הדברים שלהם גם את הדברים האלה. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפרים בהלוכה. כפי שכבר למדנו, חז"ל אסורו עשייה של אוהל ערי בשבת, אבל התירו תוספת אוהל ערי. זאת אומרת, מקום שיש עליו כיסוי ברוחב טפח מערב שבת, מותר להוסיף עליו בשבת תוספת ערי. אוהל ערי שלא פרוס טפח מערב שבת, אבל מחוברים אליו חוטים מיוחדים למשוך, כן, דוגמה של החוטים שמושכים בהם וילונות, אז זה נחשב כאילו אוהל פרוס טפח מערב שבת, ויהיה מותר לפרוס את כולו. אוהל הרי שלא פרוס, שמונח במקום שניכר שהכינו את זה בשביל הפריסה, אז זה נחשב כפרוץ טפח מערב שבת, ומותר לפרוץ אותו בשבת. דוגמה, בזמנים עברו הייתה מיטה שקונתה קילה, כבר שלראשה ולמרגלותה היו עמודים, ועל גביהם היה נתון מוט לכל אורך, מעל כל אורך המיטה, ויש עליהם תלוי עירת בת שהשתלשלה משתי צידי המיטה. העירייה הזאת ניתן לפרוץ אותה בשבת גם כשמוצלת הצידה מערב שבת. אפשר לראות את זה עד היום במקומות חמים, במדינות חמות, שהם לא משתמשים כל כך בקירור, אז כדי שלא יהיה לתינוק יתושים, אפשר מרים דישין, אז שמים את זה. כפי שלמדנו, מחיצת ארעי, מתירה, שנרדה להתיר איסור כלשהו, או להשלים מצווה, אז יש לדין שמחיצה קבועה, ויש איסור ברבונן שמלך את בוין. וכשם שיתירו תוספת אוהל ארעי, כך גם יתירו במחיצה להוסיף עליה כשהייתה פרוסה ברוחב טפח מערב שבת. אבל בניגוד לאוהל ארעי, במחיצה הזאת לא יתירו לפרוץ אותה על סמך חוטים שמחוברים אליה, ואפשר למשוך בהם אש מתירים. עד כאן בדף רמי שלי עד היום בעזרת השם. כדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול. אז דיברנו על פתיחה של מטריה והשימוש בו בשבת שהם אסורים, או משום רועל או משום עובדין דחויל, וגדירת פרצה ידי חכמי הדור, וייתכן שיש בזה גם איסור תיקון מונה. עוד אמרנו לגבי אוהל שמחיצות שלו עולות בשיפוע ונתקרבות אחת לשנייה באופן שאין גג, אלא הגג והמחיצות חד הם, אז יש לזה דין שלא עולה הרי, גם אם זה נועד להתקיים במשך הרבה זמן. אמרנו גם שמותר לפרוס מפה על גבי שולחן, ואין בזה איסור של עשייה תועל, למרות ששולי המפה משתלשלים לצדדים, גם מגיעים עד סמוך לקרקע. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי מה צריך לעשות לפני שמנגבים את הידיים במגבת בשבת. אז כמו שכבר למדנו, בגד מלוכלך אסור להשרות אותו במים בשבת או להרטיב אותו, ובגד שלא מלוכלך, מחלקו הפסקים, הוא מותר להשרות ולהרטיב אותו, יש להחמיר. להרטיב בגד כדרך לכלוך ולא כדרך ניקוי, למשל, מנגבים ידיים למגבת, ואז המגבת נרטבת, או סתם לנגב מים שנשפחו על הרצפה באמצעות בגד, בצורה שאין בזה חשש של סחיטה, זה יהיה מותר. אבל יש מהראשונים שסוברים שאם הוא מספיג את הבגד בהרבה מים, אז יש בזה איסור של קיבוץ, גם אם זה בדרך לכלוך. הוא הוסיף שכיוון שאין מידה ידועה על הכמות של המים המותרת, אז ראוי שמי שמנגב ידיים במגבת, אז לפני זה ינער את הידיים, ותשפשף אותם כדי לנגב את חלק מהמים. לדעת השוכנוך ראוי להחמיר כדאי טוב, ולדעת הרמו אין לך. עד כאן בעניין דפיים והלוכל. דף היום מתלמוד בבלי, איך ייתכן שעולה הופכת מעצמה להיות חטוס? והאם מליקה של סימן אחד כשרה? ובאיזה מקרה יולדת צריכה להביא שני קינים? על כך ועלות נושאים מעניינים נלמד היום במסכת דרוכים, דף סמך זין. וכעת רבותי אנחנו מגיעים למדור נפלא החפצים בחיים, כולנו משפחת החפצים בחיים, אנחנו מצטרפים ללימוד העמי בספר חפץ חיים. היום נלמד על דברי החפץ חיים בתחילת כלל ג' בהלכות לשנורא, שמהדברים שלו עולה, שמי שמספר לשנורא בסתר, הוא מספר את זה בסתר דווקא, מקפיד שזה לא יתגלה, לפחות לאותו אחד שהוא דיבר עליו, אז האבון של אומר החפץ חיים חמור יותר ממי שמספר לשנורא לפני חברו, כי הוא עובר על אור ומה קראו בסתר. הסיבה שזה חמור יותר, מביאים בביור ומוסופר, מהקונטר סמירה שלוש, שזה בגלל שכשהוא יודע מי שמדבר עליו, אז קל יותר להתמודד מולו ולסתור את הדבריו אם הוא מציא עליו שקרים. וגם שכשהוא מספר בסתר, אז הוא מראה שלא מפחד מירא מאלוקים, אלא רק עם נאודום. כן, כמו שהגמור אומרת, לגבי החלוק בין גנב לגזלן. אותם יש מי שכתב, כן, בתור הצלושת. לפי מה שאנחנו צריכים כתב לאלן, בבר מים חיים, שבסור השנור יש גם חלק של מידה רעה. שהתורה הקפידה על זה שהוא בוחר לבזות השני, גם באופן שזה לא מזיק לו. וממילא, גיוון שהוא מספר גנות על השני בסתר, אז המידה הרעה שלו גדולה יותר. ולכן, נוסף על זה, אותו אור. הוא מוסיף שבלשון החובץ חיים משמע, שיהיה מספר בסתר, אבל הוא לא חושב שזה יתגלה הדברים לפני החבר, כי הוא שר בעצמו שהיה אומר את הדברים גם בפניו, אז הוא לא עובר באור מה קרה בסתר, ומזה עולה לכאורה שמה הטעם, שהטעם הוא לא בגלל שהוא שמספר עליו בסתר, אז החבר לא יודע לשמר שלו עם זה, כי אלא שמה הביאור השני, שלגנות את החבר בסתר, זה מידה רעה יותר מאשר לגנות אותו בפניו. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החובץ חיים מספרו ליקוטי אמורים, שאבון גזל מפורש בתורה, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, וגם מפורסם בכל ישראל לאיסור כמו בשר חזיר ממש. אולם, אומר החובץ חיים, יש איזה דבר שהוא כלול בגזל, וזה נלם הרבה בני אדם, אפילו מהישרים בליבותם. ומה זה? הוא אומר, לעניין אכילה של בשר, אין שום חשד על שום בר ישראל שהוא יכניס בשר, אם הוא לא יודע שזה קשר, מבהמה קשרה, שאחת האיש קשר. ונשחטה כדין. אומר החובץ חיים, מהראוי היה, גם בענייני ממון, שהוא לא יגע בשום דבר בממון, זאת אומרת, לא עשה שום עסק כספי. כל זמן שהוא יודע שהכסף שייך לו על פי דין. ולכן אומר החובץ חיים, מישהו בן תורה יראה אלוקים, הוא רוצה להיות בעל עסק. וזהר בענייני המון קדים, חייב ללמוד חושן משפוט, שם הוא ימצא מרגוע לנפשו. ובפרד אמר החובץ חיים, בהלכות עינויים, כחתות, שנתבררו בהם הרבה ענייני מקח וממקח, שכל בלבן סורמת הוא חייב לדעת. אבל, אומר החובץ חיים, לפני שהוא ילמד ההלכות האלה בחושן משפוט, צריך לדעת בדרך כלל, שכל דבר שהוא לא רוצה שחברו יעשה לו, שזה דבר עוול לפי דעתו. אז גם הוא לא עשה את זה לחבר שלו, וזה מה שאמרו, ואהבת לו לרחם כמו איכו, כל מה ששנוא עליך, לחברך לא תעשה. עד כאן דברי החובץ חיים במוסר היומי. ולקראת סיום, אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע, יש לנו פה סיפור נפלא מתוך אש התורה, עודם כיום מוסבועל, על הגוין רב אהרן קוטלר, מקים עולה של תורה באמריקה. אם הטיפוס של בני ישיבה ללייקווד היה בשעתו כולו חידוש ורבוסה, אז כל שכן אותו טיפוס של אברך שלומד בקוילל, שהרב אהרן קוטלר יסד בתוככי לייקווד, זה כבר היה בגדר תופעה פילית ממש. והכוונה היא מה לאותם עשרות, היום מאות באלפים, של תלמידים שבחרו ביודעין להיות טרוסום ומונוסום, גם אחרי שהתחתנו הקימו בתים, המשיכו להתמכר ללא שיעור לתורה, לימוד התורה בלבד. בלי שום הגבלה של זמן קצוב, בלי שמץ של רצון לבסס את הקיום שלהם וסיפוק הצרכים שלהם בחיי שור, לא מצידם ולא מצד האנשים שלהם, כי הם חיינו. וזה היה פרשה בפני עצמה, שבמקביל ליסוד בסדר שגבוה שהתרחב וגדל ללא הפסקה, אז רבם חולל גם את מהפכת הכוללים. שלדעת רבה הוא נאמר, עבורך כהלל בחור ישובה, חייב להמשיך ללמוד לפחות כמה שנים אחרי החתונה בכהל עבורכים. רק ככה מקימים בית נאמן בישראל. היה זה משהו עם תלמיד שבא לפניו אחרי שהוא התארס, הוא אמר בצער ככה שהשבר שלי לעתיד, מפעיל לחצים, הוא בשיטת החסם ספר. הוא לא גורש את הלימוד בכהל אחרי החתונה. ענה לו רבינו ככה, תגיד לו שאחרי ספר אחרי החתונה שלו, היה סמוך על שולחן גיסו, רבי רצ'יירוביץ, אח של אשתו שהתעסק במסחר, הוא פרנס את בני הזוג ברווחים הכספיים. ואחרי ספר לשיטתו ישב ולמד 18 שעות מיומה. וכשקרה לגיס שלו שהוא התחיל להתרושש ולא יכל לפרנס אותו, אז אחרי ספר התחיל לשמש ברבנו. אחד הימים היה צריך לרשום אצל עורך דין, רשם עמותות, את הכולל בלייקווד שהיה מצונף לו בסדר שגבוה. הוא התלווה אליו המשגיח, עוד מסמר בוכפוגל זצל. במהלך השאלה אז נשאלו שם כמה זה המשך התקופה של הלימוד של אברכים בכולל. אז רב נוסן נעקב ככה תקופה קצרה יחסית, שנה מיום הנישואין, אפילו שנתיים. אז מיד גער בו רבינו, נזף בו בנוחות הפרקליט, זה יקרה לימוד. לפשיטה, הכוונה היא ללמוד וללמוד שנים רבות אחר החתונה, בלי שום תקווה. ותיקי לייקווד מספרים שבהתחלה שיסדו את הכולל המקומי שם, אז ישבו ולמדו ביחד, דנו על סדר היום ושעות הלימוד, מתי יקבעו הפסקת צהריים וכדומה. והעיר אחד הנוכחים שכדאי לקבוע את לוח הזמנים באופן כזה שיהיה הפסק של 6 שעות בין ארוחת הצהריים הבשרית לארוחת ערב, כדי שיוכלו לאכול מוצרי חלב. אבל רבנו הגיב על ההערה הזאת בחריפות, הוא אומר, ומה יקרה אם יוכלו לפני זה את הלחם כמו שהיא ואת החמאה, שמורחים בדרך כלל, יוכלו בנפרד מאוחר יותר. רבנו היה בשיטתו, הכל היה בשבילו פשוט וטבעי, ענף שלא מפנק את הגוף שלו, מה לי עם הפרוזה מרוחה, שאוכלים אותו בנפרד? שכי דווקא של טוירוב, במי הוא טיינו? באמת, בלייקווד הקשימו בפועל את המושג הזה של במי הוא טיינו, אחד ב-48 קניינים. ועסקו בתורה מתוך הדחק, פשוט היה כמשמעות. אברכים, בעלי משפחות, השחירו את הפנאים שלהם כעורב, והתמכרו ללימוד הגמרא מתוך עוני וצמצום, וממש הסתפקו בלחם צר ומים לחץ. הם ביטרו על הכל. לא חשבו אף פעם על דבר שלא קשור לתכלס. איך בכל זאת הם הסתדרו רבותיי? הסיפר אחד מראשוני האברכים שם, שכשבחור מהישיבה התחתן וקיבל מתנות לכבוד החתונה שלו, אז כשנגמרו ימי השיבה סימי המשתה, הוא חילק את הכספים שהוא קיבל בין כל הברכה הכוללת שיחסו את החוות שלהם, ואז הוא התחיל בעצמו לצבור חוות, והחוות התכנסו בחתונה הבאה של בחור מהישיבה. האברכים גם היו מאוגדים בקופת חולים. הוא מספר אותו אברך שהיה בריא והחליט להפריש את הסכום של המס החודשי, זה היה כמעט 3.5 דולר לקופה של גמ"ח. את הכסף הוא צבר בקופה קטנה, כל אברך שהיה צריך הלוואה, נטל כמה שהיה צריך לכל תקופה והניח פתק. כשהחזיר את הסכום אז הוא לקח את הפתק, את הפתק שהוא הפקיד. הקופה הזאת הייתה שם דבר, ממש מוסד שלם. שם ניתן לשער מהי הגודל שלה, כמה כבר הצטבר, מסכומים של 3 דולר ומ3.5 דולר. אבל המזעזע, המזעזע שבלפעמים מצאו בקופה פתקאות של 16 סנט. תשאלו מה כל כך מזעזע ב-16 סנט. אז זה המחיר של כיכר לשם באותו זמן. זאת אומרת שהלימוד לא נפסק בלייקפוד גם במצב של חוסר לחם. העיקר חידרקו של טוירו. לימוד תורה גם מתוך הדחק. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. אומר השולחן ערוך, ירדה, צריך לתת הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה, בטוב לב. ומתונן עם העני בצערו, הוא מדבר לו דברי תנחומים, ואם הוא נתן לזה פנים זעפות ורעות, הפסיד זכותו, אומר השולחן ערוך. השתדל רבותיי לתת צדקה, במאור פנים, בדרך כבוד. השם יעזור לנו תמיד, שנהיה מן הנותנים, ולא נצטרך חלילה להיות והמקבלים. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שלכם המשך יום נפלא, עם הרבה השפעות ורוחניות וגשמיות, הרבה הצלחה.